OIL. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים. בוקר טוב, שבוע טוב, אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. בתחילת שנות ה-90 הוא עשה עלייה לישראל והיה נחשב למאכל אליטיסטי, שנמכר במעט מאוד מסעדות. עם השנים הפך הסושי למאכל פופולרי ואהוב במיוחד בישראל, עד כדי כך פופולרי שעל פי משאל שנערך בקרב מסעדנים בישראל, ישראל ממוקמת במקום השלישי בעולם בצריכת סושי ביחס לכמות אוכלוסייה. אז מה יש בו בסושי שמושך אליו כל כך הרבה סועדים? איזו מנה אהובה במיוחד על הסועד הישראלי? כיצד מפתחים רשת סושיות מצליחה? איך חברות שילוח כדוגמת וולט וטנביס השפיעו על התחום? וגם מהם האתגרים העיקריים של הרשתות בתחום הזה? גם כיצד השפיעה הקורונה על התחום ומה קורה ביום שאחרי? אז על השאלות האלה ועוד ועוד אנחנו נעלה לכם כאן היום בזכייניסטים. אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם זכיינים ברשת פוטנציאלית, או זכיינים כבר ברשת קיימת, התוכנית שלנו היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. מתארח אצלי באהבה גדולה ובשמחה, אורח מיוחד במיוחד, שקוראים לו זכרתי יומקין, שהוא בעלים ומנכ"ל של רשת הסושיות המצליחה, רול אנד רול. מה העניינים? איך אתה? מה שלומך?
בוקר טוב, אדיר. שלומי מצוין. תודה שאתה בא לאחותי.
בכיף גדול. תודה שהגעת. אני שמח מאוד שאתה איתנו כאן. נגיד בשביל הגילוי הנאות, שרשת רול אנד רול זאת אחת הרשתות שאנחנו מייצגים אצלנו במשרד, ובאמת כבוד גדול לארח אותך כאן. לפני שאנחנו צוללים צלילת עומק לשאלות המאוד מעניינות שעבדנו עליהן בתחקיר, ספר לנו קצת על עצמך, זכר, ברמה האישית. מי אתה, מה אתה, ולאן אתה הולך?
אני היום בן 37. עליתי לארץ בשנות ה-90, ב-92, בגיל יחסית מוקדם, בגיל 8, עלינו לבאר שבע, ככה הכרנו את מדינת ישראל, מאזור הדרום,
כן.
מה שנקרא.
אוקיי.
עלינו, אנחנו משפחה מרובת ילדים, אנחנו 5 אחים, אבא, אמא כמובן, עלינו ביחד כולם.
כן.
תקופה לא פשוטה, יצאתי, נגיד את זה ככה, ביליתי שם את רוב תקופת הילדות, התגייסתי משם לגבעתי, שירתי כלוחם. אחרי שהשתחררתי, עברתי לגור בכפר סבא, והתחלתי ככה להכיר את ישראל קצת יותר לעומק. באר שבע זה בגדול המון, לא המון, אבל יש פשיעה, אזור לא פשוט לגדול בו.
כן. אוקיי. ומה קורה אחר כך? כפר סבא, ואיך אתה מגיע לעולם העסקי?
לא, הגעתי לכפר סבא, התחלתי לעבוד בדומינוס, סקרן אותי כל העולם של המזון. הבנתי את המשמעות של כמה קשיים, עד כמה זה קשה להוציא משהו כמו פיצה. זה נשמע משהו ממש פשוט.
כן.
והבנתי את כל הקשיים, התחלתי להבין את הקשיים, התחלתי ללמוד את זה. זה מאוד סקרן אותי. התקדמתי בדומינוס, התקדמתי שם גם, הגעתי למשרדים, ואחרי זה יצאתי, החלטתי לפתוח משהו משלי.
כן, וככה הגעת דרך... לעולם של סושיות.
נכון, נכון.
כמה שנים אתה בתחום, בתחום המזון?
אני בתחום המזון כבר 15 שנים. מה שמסקרן אותי, זה בעצם זה הטיפול. זה להקפיד שכל דבר יהיה בדיוק במקום. זה... שוב, אני אגיד המון פעמים את המילים האלה נורא קשה, ואין לי דרך אחרת לתאר את זה. זה משהו שדורש המון המון עבודה, וזה כיף ברמה של יש לי הפרעה נפשית, שאני חייב שכל דבר יהיה בדיוק לפי הזמן שלו,
כן.
בדיוק לפי, ברמת השניות.
כן. ספר קצת על הרשת, על רשת רולנרול, איך הכל התחיל, איך בכלל עלה הרעיון לפתוח דווקא עסק מהסוג הזה, וגם איפה הקמתם את הסניף הראשון? תן קצת פרטים.
הסניף הראשון פתחנו בתל אביב, ליד גשר מנחם בגין, לדעתי. גשר בגין זה נקרא, בזמנו שבאו לפוצץ אותו, זה האירוע מפורסם, פתחנו ממש על הגשר, ניסינו...
גשר מעריב.
גשר מעריב, נכון, נכון, לא גשר בגין, סליחה, גשר מעריב. זה הייתה נקודה מאוד מרכזית. פתחנו שם כי ניסינו להיות במרכז תל אביב, אמרנו אנחנו הולכים לעשות משלוחים, ניסינו לקחת מקסימום אזור כדי לעשות את המשלוחים, לא רצינו מראש מקום שהוא... מושך קהל אליו, כדי לא להיות תלוי בו. זה מניסיון עבר שלי בתוך תחום המזון, זה שאתה לא רוצה להיות תלוי בלקוחות שהגיעו לך. אם חלילה יש מלחמה, או כל אירוע אחר, כמו הקורונה בסוף שהגיע.
לקוחות שהגיעו, אתה מתכוון פיזית.
פיזית, כן.
דווקא נקודת אחיזה טובה מבחינת הטריטוריה, אבל לאו דווקא קשורה לאנשים שהגיעו אליך.
נכון, נכון. איסוף עצמי הגיעו המון אנשים, יש שם המון עסקים מסביב, יש שם המון מסעדות, פועלים. אז כן, הגיעו. הכוונה שאתה לא רוצה שהעסק...
להסתמך רק על הטייקאווי.
בדיוק. אתה רוצה שזה יהיה משלוחים, שאנשים יוכלו לשבת בבית ולהזמין בכיף.
איך על הרעיון דווקא לפתוח את העסק הזה של סושיות?
זה הסתמך בעיקר על ניסיון שלי, מן הסתם מדומינוס. בעיקר, אבל אנחנו נסענו, זה שמה מצחיק, אבל היינו אחרי אירוע של המשפחתי, שכולם די היינו שיקורים, ואמרנו, בואו נפתח משהו ביחד. כל אחד יש לו את הניסיון שלו. עוד שני שותפים, כל אחד בתחום המחשוב, הוא מתעסק במשהו אחר, אבל הוא אמר, יספק לנו את כל הפן של המחשוב, אז היה לנו חלומות גדולים, אנחנו נבנה תוכנות שאנחנו נמכור. הייתה תוכנית אחת מאוד גדולה. וככה יצאנו לדרך, אמרנו אנחנו נעבוד ביחד, אנחנו מכירים אחד את השני מן הסתם, אוהבים אחד את השני, מאוד אמינים.
יפה, אתה תכף מדבר עליהם, זה אחים שלך שהם כמובן עובדים איתך ושותפים. היום איפה הרשת ממוקמת, איפה ממוקמים הסניפים, כמה סניפים קיימים?
עברנו כבר מהמקום מגשר מעריב מן הסתם, זה כל האזור שם הוא בבנייה. היום אנחנו ממוקמים, הסניף הראשון שפתחנו אחרי זה בבורסה. למי שמכיר, זה ממש הכיכר הירוקה שם, הכיכר היחידה שיש לך בתוך הבורסה, זה אזור כזה יחסית פתוח, בתוך הבורסה. פתחנו סניף נוסף בכפר סבא, בוויצמן, ברחוב הראשי. פתחנו סניף בראשון לציון, שזה בעצם זה בזכיינות. הוא נמצא לישנסקי, שם ליד קניון הזהב.
כן.
ופתחנו עוד סניף נוסף ליד מרכז שרונה, על רחוב הארבעה.
יפה. זאת אומרת, היום יש ארבעה סניפים, אחד מהם בזכיינות, וחמישי אני יודע כבר שעובדים עליו, נכון?
נכון.
סניף החמישי. תגיד, איפה הייתה נקודת הפריצה? נקרא לזה ככה.
זה קשה להגיד לך בדיוק את הנקודת פריצה, אבל אני אגיד לך את השלבים שידענו מראש שאנחנו צריכים לעבור.
כן.
בעצם, הקושי הוא מהסניף הראשון לשני, זה החלק הקשה, הרביעי מן הסתם והחמישי, כאילו זה כבר יותר קל, הקושי הוא בעצם הבאת כל חומרי הגלם, כאילו, כדי לנצל את העובדה שאתה מתחיל לגדול, ולא פותח כל סניף בנפרד, באותה מידה יכלת לפתוח מסעדה עם שם אחר, זה לא המשנה, אבל אתה רוצה לנצל את הכוח שלך, אתה רוצה להגיע כבר מוכן, ואתה רוצה להביא את ההכנות שלך לסניף החדש שאתה פותח, אז הסניף השני היה באמת קשה, ליצור את כל הלוגיסטיקה שכרוכה בזה, שלא לדבר על רישוי וכל הבקשות העזויות של הרוב הם דרישות קריטיות, אבל יש לפעמים דרישות עזויות שמאלצות אותך לעבוד בצורה לא הגיונית.
כן, אז יש גם, זאת אומרת...
ומשם פתחנו את הסניף השני, וברגע שראינו שהסניף השני בכפר סבא עובד, כי הבנו שאנחנו יכולים לספק למרחק, ואז זהו, הבנו שאנחנו התגברנו על המכשול הזה, מפה רק נשאר החלק של הזכיינות. איך עובדים עם זכיין? איך עובדים עם מישהו שזה הכסף שלו? וברגע שסיימנו עם זה, אתה, כאילו, אתה לא מוגבל, יחסית אתה לא מוגבל בצמיחה שלך.
תכף נגיע לזה, כי גם העניין של צמיחה זה אתגר שהוא קבוע, וגם עמידה בקצב הביקושים, שיש אתגר כזה שצריך לספק את הביקושים.
זה לרוב הקושי הכי גדול.
ואני רק אולי אגיד ש... זאת אומרת, אני מכיר את הרשת ואת הפעילות, אולי אנחנו רק נגיד, כי המאזינים שלנו לא מכירים עדיין, כנראה, עד הסוף את הסיפור הזה. הרשת בעצם מבוססת על זה שיש מרכז הכנות אחד שמספק לכל הסניפים. על זה אתה בעצם מדבר, שאתה אומר, יש לי ספק או ספקים שאני רוצה לנצל את כוח הקנייה שלי כרשת, ובעצם לספק ליתר הסניפים. דיברת איתי גם על אתגרים נוספים של להתאים את עצמך כל הזמן לדרישות של הלקוחות וענייני עובדים. תן לזה רגע מילה.
הקושי הכי גדול הוא בכל מי שמתעסק בתחום המסעדנות, ואני מניח שמי שהתעניין בזה, זה יותר אנשים שהם כבר מכירים פחות או יותר את הבעיה של מסעדות, זה בעצם איך אתה מחלק את העבודה בין ההכנות לבין העבודה, לבין איך להוציא את ההזמנות. מי שעובד על ההכנות, זה דורש עובדים שהם יותר מונוטונים, הם יותר עם סבלנות, ומי שדרוש בהכנות, להוציא את המשלוח עצמו, אתה צריך מישהו חסר סבלנות. שהוא רוצה, אם אין עבודה, הוא רוצה לשבת. אבל כשיש עבודה, הוא מפרפר ורץ, וזה שני סוגים. וזה מה שעשינו. חילקנו את זה לשניים. אמרנו, אנחנו נעשה מרכז הכנות. לשם אתה מביא את האנשים שרוצים לעבוד משמונה עד ארבע, ובשקט שלהם להכין את כל הכנות. ולסניפים אנחנו מביאים אנשים שהם, מה שנקרא,
אנרגטיים יותר.
איך נקרא? קוצים בתחת?
כן, כן. תגיד, אז מי הקהל העיקרי של הרשת?
הקהל היעד הוא בעצם זוגות צעירים, משפחות. בין הגילאים, משפחות בין 24, 25 עד 45, 46, זה נוטה קצת יותר לכיוון אנשים, נקרא לסיים, אם אתה לוקח לוקחות באופן פרטני, אבל ממש קצת, פעם זה היה, בהתחלה שהתחלנו זה היה 30-70, היום זה אולי 55-45.
תגיד, איך גורמים ללקוחות לחזור?
זה, אגב, זה לא מסובך. מי ששואל איך גורמים ללקוחות לחזור, הוא מוציא מוצר לא טוב. זה הנקודה.
יפה.
אם אתה מתעסק עם איך לגרום ללקוח לחזור, אתה עשית את העבודה שלך בצורה לא טובה.
אבל אתה יודע, זה לא רק המוצר. בשביל להחזיר לקוח יש כל מיני, יש את החוויה, יש את המוצר, יש את הזמן המשלוח, יש את איך שהמוצר מגיע, יש את השירות, יש פה הרבה קומפוננטות לדבר הזה.
אתה מייצר, כן, כשלקוח מזמין, מרגע שהוא פתח את הטלפון, אתה מייצר לו איזושהי ציפייה.
כן.
ואתה רוצה לא להגזים, לא להוסיף, לא לעשות תמונות שבסוף, אם אתה מצייר לו תמונות שיש לו שם מרק עם שבע כפות ליד, ואתה עושה המחשה לא נכונה, אתה מאכזב אותו בסוף.
אתה אומר קודם כל למכור את המוצר כמו שהוא.
בדיוק, תצלם.
לא לייפות.
כל התמונות שלנו, בשום מקום אנחנו לא עושים תמונות להמחשה בלבד. זה בדיוק התמונות.
בכל זאת, אוקיי, ראיתי, הזמנתי, ואז מה?
הגיע המוצר, אם אתה עושה, שוב, זה יישב המצחיק, אבל זה משהו שאני לא משקיע בזמן, בגלל שאני מתכונן לזה הרבה מראש. אני מבדל שהמוצר כל כך טרי וכל כך מושלם, אין שום סיכוי שיגיע משהו לא טוב.
כן.
וכמובן, ההתייחסות לתלונות, לא להתייחס לתלונות כאילו, מישהו מציק, אלא לבדם, לשאול את הלקוח, מה באמת הפריע לו?
כן. אני גם מכניס לפה עוד משתנה, שיש את המשלוח עצמו. שפה מידת השליטה שלכם כמסעדה היא מוגבלת.
נכון.
בטח בימים של וולט, שבהם אין לוולטרים שום קשר אליכם, הם בסך הכל באים, לוקחים, משלחים ומשכים הלאה.
נכון, נכון. למיטב ידיעתי, לוולט יש שיטה מושלמת לשלוט על השליחים שלהם. זה בעצם יש להם שניים או שלוש עזרות. אם הם רואים ששליח משתולל עם ההזמנה, הם מוצאים אותו.
צריכים לעבוד איתו.
כן, אבל הדבר הנוסף, וזה החלק החשוב, זה תבנה את העסקיות שבנינו את ה... עשינו משהו שהוא כאילו, שאנחנו לא נותנים, גם אם אתה תזרוק את העסקית שלנו, הסיכוי שמשהו יתהפך שם מאוד נמוך.
זאת אומרת, האריזה עצמה מראש, אתם מוצאים אותה בצורה כזאת הרמטית,
היא סגורה ככה
שגם אם יש איזה אירוע של קפיצת במפר או אני לא יודע מה.
בדיוק, שהשליח שהכי משתולל בכביש, לא יקרה שום דבר למשלוח.
יפה. על פי הערכות פועלות בישראל כ-400 מסעדות שמגישות סושי, מתוכן הערכה היא שכרבע פועלות בתל אביב. אנחנו מדברים על משהו כמו 15-20 רשתות סושי, מדובר על שוק שמגלגל על פי הערכות כמיליארד שקלים בשנה. בוא נדבר זכר קצת על מספרים, מתחרים, מגמות בענף הזה, הזדמנויות. שאלה ראשונה, מהי, או עיקרית, מהי התחרות הכי גדולה שלכם היום?
פעם זה היה, פעם היית צריך לשבת, הייתי גם כשעבדתי בדומינוס, היינו, ניסינו לחשב מי באמת המתחרים שלנו, אל מול מי אתה, מול מי, מי המתחרה הראשי שלך. כן. היום ברגע שוולט נכנסו, הם הפכו בעצם את כולם לשווים בין שווים.
תסביר.
זה אומר שכל מסעדה שנמצאת בוולט, שהיא מוכרת את המוצר שלך, היא מתחרה ישירה שלך. וזה לא, זה לא קשה למצוא, אתה פשוט...
זאת המתחרים שלך הם לא רק בסיגמנט של סושי, אתה אומר, הם מתחרים באשר הם, לא משנה באיזה מוצר, איזה תחום.
בדיוק, בדיוק. בן אדם רעב, הוא פתח, אלא אם כן, הוא סגור על הסושי, סבבה, זה מתחרים שלך, זה משהו יפתח בסושי, אבל בפועל, אם הוא רעב, הוא מסתכל, והם, זה וולט יותר שולטים את מי הם שמים ראשונים, את ההמבורגרים, את הפיצות.
תכף נדבר על הדירוגים ועל ההעדפות בוולט, תכף מקדמים את זה. אז אתה אומר בעצם שהתחרות, אם בעבר הייתה לך תחרות ישירה, היום כולם מתחרים שלך, ואתה צריך באמת לחזור למה שאמרנו קודם, למוצר הטוב, טעים, טרי וכו' וכו'.
בדיוק, בדיוק. אני חושב שגם בתפיסה שלי, אם אתה רשת שהיא פחות מנגיד 20-30 סניפים, אם אין לך את המשאבים לשים מישהו שהוא אחרי בדיוק לחפש מי המתחרה שלך ואיך אתה מקדם את עצמך במשווק, אם אתה מתעסק עם זה, לדעתי אתה מתעסק בדבר הלא נכון. כאילו אתה משקיע זמן שאתה יכול להשקיע בו במוצר, להוציא מוצר איכותי.
יפה. מעניין לנו פה, 11 ורבע, אנחנו רוצים לצאת להפסקה קצרצרה, כך שלוק של אוויר ונאזין לאיזשהו שיר, אבל לפני שאנחנו יוצאים להפסקה, אז כמובן נזמין אתכם להפנות אלינו שאלות ברדיו סול, בטלפון 03-677-3636 או בוואטסאפ 053-807-1213, כמובן אני מזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, ומה שאתם שומעים פה ועושים, זה באחריות שלכם, אנחנו כמובן מנגישים לכם את כל המידע. נצא להפסקה קצרה, ולאחריה נחזור ונדבר, יש לנו הרבה 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 דברים לגעת בהם. הפסקה, חוזרים.
למה את עושה לי דמעות? לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות, ומה יהיה עלינו? את הורסת באתי לבנות, את לא שואלת מתי, ואת יפה לי בלילות, ומי יפריד בינינו ככה? את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה. תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו גם בעצב גם בשמחות את לא עוזבת היד נכון עשינו טעויות ומי יכול עלינו ככה את אומרת לי פשוט תתחיל לנגן בקצב תיתן ומה שיהיה פה יהיה
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
לפני מספר חודשים, אישר בית הדין לעבודה בקשה לניהול תובנה ייצוגית, שדורשת להכיר בשליחי וולט כעובדי החברה. כידוע, השליחים פועלים כפרילנסרים. המשמעות של העניין הזה היא שהם צריכים להחזיק תיקים עצמאיים ברשויות. כמובן, הם גם חותמים על חוזה למתן שירותים, שבו הם מאשרים כי יועסקו כעצמאים ולא כסחירים. לטענת וולט, לא מעט צעירים נוערים לעבודה בחברה, וכנראה שגם לפי הדיווחים קיימת רשימת המתנה של אלפי עובדים. לפני התוכנית קראתי פרשנות, שכר, של אבישי גרינצייג מגלובס, שלפיה החלטת השופטת לאשר ניהול תובנה ייצוגית נגד וולט, היא דרמה של ממש בעידן הזה של אפליקציות ככלל, ובתחום המסעדנות בפרט. כידוע, וולט פרצה לישראל בשנת 2018, והלכה והתעצמה לכדי אימפריה. הדיווחים הם כנראה על 12,000 שליחים שמופעלים היום תחת וולט, כשהייתה פריצה של ממש בתקופת הקורונה, תכף נדבר על זה. אחת הטענות היא שהיה והתובנה הזאת באמת תאושר כתובנה ייצוגית, והשליחים יוכרו כעובדים של החברה, אז גם השליחים יאלצו להתמודד עם המצב הזה שוולט תקבע את שעות העבודה ואת תנאי העסקה, וכל הבנפיץ שיש להם היום בעצם עלולים להיעלם. אבל לא פחות מזה, הדבר עשוי להשפיע גם על מודל העסקה, באופן שהעלויות ישפיעו גם על המסעדות, וגם כמובן התגלגלו אל הלקוח הסופי. אני מארח כאן באולפן את זכרת יומקין, שהוא הבעלים והמנכ״ל של רשת הסושיות המצליחה, רול אנד רול. תגיד, מה דעתך על הדברים האלה, וגם האם אתה מסכים עם ההשפעה האפשרית הזאת של בסופו של דבר מי שישלם את המחיר זה המסעדות והלקוחות?
אני אתחיל מזה שאני מאמין גדול בשוק פתוח, בשוק חופשי. אחת הסיבות גם שוולט הגיעו לארץ, כי היה להם את ההזדמנות לעשות את זה. אם מלכתחילה לא היה אופציה להעסיק אנשים כעצמאים, לא היה פה וולט. היינו פה עם טנביס, שבזמנו הם עבדו ללא אפליקציה, לא ידעת אפילו איפה השליח נמצא, אתה פשוט מזמין, והם מקווה שיגיעו. יושב, מחכה. אולי מישהו יבוא, מתישהו. ויש לנו את המצב הזה היום עם גט טקסי, לדוגמה, שהם חסמו את התחרות, בעצם מנעו מחברות אחרות להיכנס, ואתה בסוף נתקע עם חברה אחת, שהיא עובדת מתי שנוח לה. מתי שהיא רוצה, היא עובדת, מתי שלא, הם לא עובדים. ובעצם אתה לא מקבל את המוצר. יקרה אותו דבר עם וולט. אם יעשו את זה, שום חברה לא תיכנס. וולט בעצם צמחו בזכות העובדה שהיה להם את החופש הזה לפעול עם השליחים. מי שלא יודע, אבל שליחי וולט הם לא עולים בתשע בבוקר, הם עולים מתי שבא להם, הם יורדים מתי שבא להם.
כן, זה אחד היתרונות המשמעותיים עבורם כעובדים.
והם מרוויחים ממש טוב. להגיד שהם, שמתוך דאגה להם, אז צריך לקבוע להם שעות עבודה, זה באמת התנסות שאני לא נתקלתי בזה הרבה זמן. אבל זה מה שהם החליטו לעשות, בסדר גמור. אם התביעה הזו, לדעתי היא לא תעבור, כי אם...
אף על פי שמי שהגיש את התביעה הזו שלך לשעבר, כן?
אני יודע, יצא לי לדבר איתו. יצא לי לדבר איתו, הוא הגיע אלינו מחוץ לסניף, אני מכיר פחות או יותר את ה... אני לא אומר שהוא בן אדם או משהו כזה, חס וחלילה, פשוט, אתה מדבר על מיעוט מאוד קטן, ואף אחד לא מפריע לו שיפתח חברה מתחרה, ואצלו בחברה יעבדו אנשים מ-9 בבוקר עד 6 בערב, ומתי שיקבע את המשמרות. הניסיון הזה להגביל לשכנים שלך את העבודה, כדי שלך יותר קל, זו טעות. ובסוף, מי שישלם את זה בוודאות זה הלקוח. אין ארוחות חינם בדברים האלה. אם הם יגבילו את וולט, וולט יגלגלו את זה למסעדות, מסעדות יגלגלו את זה ללקוחות. אין שום דרך אחרת.
אז מה שאתה אומר, אם המצב יישאר כפי שהוא, זה עוד ייתן פתח לפוטנציאלי, לכניסה של חברות נוספות, כדוגמת וולט, למשל טנביס שהולכת ומתעצמת, נכון?
ברור, ברור. גם טנביס, ברגע שגם, אם ידחו את התביעה הזו, יש חברות היום שעומדות ומחכות ולראות מה יקרה עם זה. כן. ברגע שאם ידחו את התביעה הזו, יהיו חברות שיכנסו, וגם המחיר של וולט ירד, שהעמלה בעצם, שהם לוקחים מהמסעדות ירד, כן. יפתח עוד ועוד ועוד מסעדות לתחרות, וכמובן, בסוף המחיר ירד ללקוח.
פה וולט, אנחנו יודעים שלוולט יש כוח אדיר בלהעלות את הלקוח וגם בלהוריד אותו על פי בעצם האפליקציה שמאפשרת לעשות העדפות או לקבוע העדפות ודירוג של ממש. איך היום בעצם מתמודדים בשוק הזה שחברות מהסוג הזה מדרגות כל הזמן את המסעדה, או יותר נכון להגיד הלקוח כל הזמן מדרג את המסעדה, איך מתמודדים עם הדבר הזה? זה מאוד מאוד, אתה יודע, זה יכול להיות מאוד טוב, ויכול להיות גם מאוד קטלני.
צריך להבין מה שוולט עשו, היופי שלהם, זה גם למה קנו אותם, שכחתי את השם
שלך.
דורדש. דורדש, נכון, דורדש קנו אותם, בגלל שהאפליקציה שלהם היא מדהימה, והיא עושה משהו מאוד מגניב.
כן.
היא נותנת בעצם בהתחלה הזדמנות לכל מסעדה שירו אותם. ואז היא מסתכל, האפליקציה עצמה, האלגוריתם שלהם, בודק כמה מזמינים לך, כמה לקוחות חוזרים. ואז בעצם זה מה שמעלה אותך, הכמויות. עכשיו, אם אתה מוציא מוצר טוב והלקוחות אוהבים, מצוין, אתה צומח. זה בדיוק מה שקרה לנו, אני בטוח שקרה למקומות אחרים, ומישהו שנכנס ולא, זה לא קרה לו, הוא צריך לבדוק, או שהוא מבטיח ללקוחות משהו שהוא לא יכול לקיים, או שהמוצר שלו לא לטעמו של הלקוח, ואין מה לעשות, כאילו, זה היופי של זה.
כן, אמרת לי בעצם שוולט בעצם מייצרת סוג של רציפות.
נכון, נכון. וולט בסוף מאפשר לך את האופציה לצמוח. זה לא שוולט יכול להוריד אותך. הם לא מכריחים אותך לעבוד דרכם. אתה יכול, בכל רגע נתון אתה יכול לצאת. יש מסעדות שעובדות, וכשיש להם את האומץ שלהם, פשוט סוגרות את וולט.
תגיד, אז איך משפיע הדירוג הזה של הלקוחות על המסעדה? תן לנו מהסיון שלך.
לדעתי, הדירוג, זה הדבר העיקרי. כשאתה נכנס לוולט, אתה חייב להתמקד בדירוג הזה. אתה רואה את הרשתות הגדולות שהיום שנכנסות, שזה, טוב, אני אגיד את השמות, אבל חברות גדולות, הרשתות נכנסות, והן פשוט, הציונים שלהם של כולם, הם ממש נמוכים, כי הם לא, לעולם לא התמודדו עם שוק פתוח, שבו כל לקוח, רק לקוח שהזמין אצלך יכול לתת לך את הציון. כן. הם לא יודעים איך להתמודד עם זה. הם לא יכולים איך להתמודד מול מסעדות קטנות שיודעות להוציא מוצר טוב, ולספק ללקוח בדיוק את כל מה שהוא רצה, וכל מה שהוא ציפה. והם נקראים שם. אבל שוב, עם רשתות גדולות הם הסתדרו, ומסעדות קטנות, חייבים לעקוב אחרי כל ההערות, חייבים לעקוב, פשוט לעקוב אחרי זה.
כן.
כי אם אתה תהיה עם ציון נמוך, זה בדיוק מה שתיארת. איך, או שאתה צומח, או שאתה למטה.
כן.
אתה לא תישאר באמצע.
וולט בעצם, אם אני מבין נכון, היא גורמת למסעדן להתמקד במה שאתה כל הזמן אומר, במוצר, בתפעול, ומורידה ממנו דברים אחרים, נכון? את השיווק, את המחירות, את שירות לקוחות, נכון? את הסליקה, את כל הסיפור הזה של שליחים.
נכון.
אז בעצם, מה נשאר? אתה אך ורק באמת מתמקד במוצר? זה מה שאתה עושה? ועומד בביקושים?
אני התחלתי את הרעיון הזה בזה שאמרתי שזה נשמע מאוד פשוט, מה הבעיה להוציא את המוצר הזה? זה עולם שלם. אז כן. זה לא נשאר רק את זה. זה מצוין שאתה יכול להתמקד בזה, יש בזה המון עבודה, וברגע שוולט מפנים אותך, זה משהו אני שכחתי את השם של זה בעברית, אבל זה specialization, זה כשנותנים לך את האופציה,
התמחות.
נותנים לך את האופציה להיות, לעשות את מה שאתה טוב בו. רוב המסעדנים הם לא טובים בשיווק. רוב המסעדנים הם לא טובים להעמיד אופנועים ולעקוב אחריך, כל המכני, הדבר המכני הזה עובד. הם טובים במוצר, זה למה הם פותחים במסעדה.
כן.
וזה משפר את האיכות. כן, אתה יכול להתמקד בזה, הם משחררים לך את כל הכאב ראש של שיווק, של שילוח.
אז מגבלה בעצם הכי גדולה, אם אני מבין נכון, זה גם לייצר באיכות הכי גבוהה, וגם לתזמן את הייצור, נכון? לעמוד בקצב הביקושים. דיברת איתי בתחקיר על זה שיש פיקים כאלה, ממש שעות מסוימות.
אם פעם, סתם לדוגמה, מה שהיה קורה בפעם שהייתי עובד, אם יש לך 10 שליחים במשמרת, זה המגבלה שלך, אוקיי? כי השליחים לא יכולים לקחת מעבר לזה, לא משנה כמה אתה תייצר. וול בעצם הבאים ואומרים לך, תייצר כמה שאתה רוצה. אני אביא לך, אתה צריך 50 שליחים, אני אביא לך 70 שליחים. כמה שאתה רוצה, תביא אותם, ואני אביא לך אותם תוך 5 דקות. אז המגבלה היא בעצם עברה עכשיו, לא כאב ראש, אבל הקושי עבר למסעדות. הרבה מסעדות נסגרות בזמן פיק. לקוחות בטוח פותחים את וולט והם רואים
טמפורי. נכון, סגורים כרגע.
בדיוק. זה משם, כי הם לא מצליחים לייצר.
יפה. לפני כשנה פרסם ארי ליפסקר מכלכליסט כתבה שבה הוא פורט את הביקורת הקיימת על וולט. על פי הכתבה קיימת טענה לפי המצבן של המסעדות שאמורות ליהנות מהאפשרויות שגלומות בוולט דווקא הוא לא טוב, כמו שאתה אומר, בניגוד למה שאתה אומר. השף אייל שני צוטט באומרו, יש מסעדה אחת בארץ, קוראים לה וולט, אנחנו שורה אחת בתפריט של המסעדה הזאת, זה משפיל אותי וזה מכאיב לי, ולא הקורונה היא המגפה של המסעדנים, זה הצבע הכחול של וולט, עד כדי כך. באותה כתבה מראיין ליפסקר את אייל זיגדון מאחת המסעדות המוכרות בבאר שבע, שבעצם קם ואיגד כמה וכמה מסעדנים בטענה שוולט בעצם פועלת כסוג של מונופול, וברצון מה שנקרא למנוע את הכניסה של וולט לבאר שבע. לדבריו, על כל 100 שקלים שהלקוח משלם הוא מעביר 31 שקלים לוולט, ומחירי המסעדות לדבריו עולו לאחרונה לא בגלל יוקר המחיה, אלא דווקא בגלל השירות הזה של וולט. מה אתה חושב על הדברים האלה?
תראה, אני גם, אגב, אמרתי לך את זה גם, אני באר שבעי במקור, ויש לי גם סיפור מעניין בשבילך, זה שאנחנו ניסינו לפתוח בזמנו בבאר שבע, נסענו לשם, פתחנו שם דרך חברת זאפה, פתחנו שם את המסעדה, ניסו לפתוח, מתוך ניסיון להתחיל לעבוד עם וולט. בסוף זה לא יצא לפועל, כי וולט פשוט לא רצו את כל המלחמה הזו עם, עם המסעדנים, כי זו גם המחשה הכי טובה לגבי וולט, זה שהם לא מחפשים לדפוק את המסעדנים, הם מנסים לשפר להם את ה... זה בדיוק מה שאמרתי גם למסעדנים שדיברו איתי, שהם לא מבינים. מי ש... אם הם יישארו כמו פעם, ועם שליח שלך, הם מגבילים את עצמם, הם יתקעו פשוט מאחור. מתישהו יגיעו לא וולט, תגיע חברה שהיא באמת דורסנית, והיא פשוט תפתח שם בכוח, והיא לא תתעלם מכל מי שנמצא שם. אז או שהם רוצים להגביל בחוק, שאף חברה לא תיכנס, או שאני חושב שעדיף להם לעבוד עם וולט, כי הם באמת משפרים. אני חושב שהוא טועה לגבי העליות מחירים, שזה בגלל וולט. עצם העובדה שהם פתחו אפליקציה משלהם, ועדיין המחירים שלהם עלו.
כן.
איכשהו התיאוריה הזאת לא מסתדרת.
תגיד, אז אתה יודע, זה מזכיר לי את מה שהיה בזמנו כאן, כשגט טקסי נכנסו, שהיה בניסיון למנוע את הכניסה שלהם, על ידי האיגודים השונים של נהגי המוניות וכו', ובסוף נכנסו. הם פה, הם חלק מהמציאות שלנו היומיומית, ופחות ופחות אתה רואה תחנות קלאסיות של פעם.
נכון, נכון. אני לא מכיר לפרטי פרטים את ה... אני לא מכיר בדיוק, אבל לפי מה שאני זוכר, זה נטו היה עניין של... זה די דומה. האמת שאתה יודע מה, זה ממש נשמע דומה.
כן, גם הובר אגב. הובר לא כל כך, אתה יודע, לא נכנסה לפה ו...
ניסו.
כן, ניסו ולא הצליחו. זה חלק מהעניין.
כן, אבל זה לא שהם לא הצליחו, הפכו אותם ללא חוקיים.
נכון.
עד כמה שאני יודע, את המנכ״ל שלהם היו צריכים לחלץ מפה בכסף.
אתה יודע ש... אז בעצם מה שאתה אומר לי בסופו של דבר, אותם מסעדנים שמונעים את הכניסה של וולט פוגעים בעצמם.
לא, ממש לא. הם דואגים לעצמם.
דואגים לעצמם?
הם דואגים בדיוק לעצמם. אייל שני, לא מכיר אותו אישית, אבל אני חושב שכולם מכירים את השם שלו. אז ברור, הוא יושב כבר, הוא, אמרתי, מסעדן, אתה יודע, הם לא יודעים להתעסק בשיווק. הוא יודע. למה שהוא יפסיד? כאילו, הוא מפסיד מזה. אם אתה עכשיו הופך את זה לשוק חופשי, ושכל אחד יכול להתחרות בו, ברור שהוא מפסיד מזה, הוא מפסיד את המקום שלו. יותר מזה, אני אגיד לך גם שרשתות, אחת הוולט פגעו ברשתות, כי רשתות סיפקו מענה של שיווק ושל פרסום ושל הכל נראה. וולט בעצם באו ואמרו, אנחנו הרשת שלכם, כאילו אנחנו נספק לכם את השליחים, אנחנו נספק לכם הכל. אתם חלק מרשת אחת גדולה. ברור שזה, זה פגע בכל מי שהיה כבר חזק בתוך השוק, ברור שזה פגע בהם.
תגיד, איך מתמודדים עם העומס הזה בזמן הפיקים?
אני אצא יותר טוב חוץ מלהתאמן. פיזית, להתאמן, להרים משקולות, ואני נהנה מזה.
ובכל זאת, ברמת התפעול של הביזנס, איך זה? איך עושים את זה?
אני חושב שמלכתחילה אתה צריך להגיד לעצמך, אם אתה בן אדם, כמו שאמרתי, אם אתה מונוטוני, או שאתה רוצה להיות בהכנות, או שאתה רוצה להיות בפיקים. אנשים שנמצאים בדבר הזה, הם נהנים מזה, הם נהנים מהלחץ הזה ומהסטרס, ואין דרך, לדעתי, אין דרך באמת להתמודד עם זה בצורה טובה, למעט פשוט להיקשל פעם, פעמיים, ולהגיד לעצמך, התחושה הזו, הנוראית הזו של, אם פעם הייתי סוגר את המסעדה לחצי שעה, הייתי אוכל את עצמי אחרי איזה שבוע.
כן.
והניסיון למנוע את זה, אתה מתחיל להסתכל על כל הדברים הקטנים.
אתה אומר, הגדולה היא בעצם לא לסגור בזמן הפיק.
בגדול, כן, נכון, נכון. למרות שאתה אומר, לכל העובדים אתה אומר, אם אתם בעומס, תסגרו, תסגרו. אני לוחץ עליהם תמיד לסגור, אבל אני מחפש את האנשים שהם לא רוצים, כי זה מלחמה בהם, כי הם מרגישים כישלון שהם סגרו.
אז מה עושים? מכשירים את הצוות שיגיעו למהירות עבודה, מקטינים את האפשרות לשינויים במנות? מה עושים כדי...
הדרך הפשוטה, ההסבר הכי פשוט שאני יכול לתת, זה בעצם להגיד לעצמך, אני חייב להוציא משלוח תוך 7 דקות, 7-10 דקות, כל אחד ואיך שהוא חושב, אבל אם אתה מנסה לעמוד בזה, ואז בעצם אתה בונה מנות שלא יכולות להיות מעבר לזמן הזה, אתה בונה את כל... אני לא זוכר, הייתה בדיחה, איך אתה מסדר את הסלון, אם אין לך טלוויזיה, כאילו אתה מסדר את כל הסלון מסביב לטלוויזיה, אז זה פחות או יותר גם ככה. אתה קובע לעצמך מראש שזה חייב לצאת תוך 10 דקות, בפועל אתה מוציא את זה בסוף תוך 15 דקות, זה יהיה הזמן הממוצע שלך. אבל אתה שם לעצמך 10 דקות, ואז כל התפריט שלך, אם אתה רוצה להכניס מנה חדשה שלוקח להכין אותה 7 דקות, 8 דקות, היא בחוץ, היא לא בתוך התפריט שלך.
תגיד, גם מגדילים את כמות העובדים למשמרות קצרות טווח, עושים את זה? מביאים עוד תקיבור
זה הסוד, לדעתי. הקושי הכי גדול זה איך אתה מביא אנשים שהם מהירים וזריזים ל-3-4 שעות. כי הפיק בסוף, העומסים, אנשים אוכלים באותם שעות.
כן.
בין 12-2, ובערב, שוב, תלוי בחורף קיץ, אבל בכלל בין 7-9. זה השיאים שלך. ולא משנה כמה אתה תנסה, ויספרו לך הרבה חברות שיווק, יספרו לך איך אנחנו נמלא לך את השעות המתות. בסוף הלחץ יהיה שם. אם אתה תהיה, לא משנה מה תעשה, שם יהיה העומסים. והדרך הנכונה היא באמת להביא אנשים לשעות האלה, ורק ככה אתה יכול להרוויח בתחום הזה.
יפה. תגיד, באיזו שיטה הרשת פועלת? מה שיטת העבודה אצלכם?
תגדיר שיטה, סליחה שאני...
חוץ מזה שאתה מדבר על ממוצע שהוא פחות מ-10 דקות, אתם עובדים טכנולוגית, אתם עובדים בונים, אתם עובדים... מה קורה שם?
זהו, אנחנו בונים טיפול שהוא טכנולוגי, זה בדיוק, שהכל יהיה, ששום דבר לא יהיה נתון עובד לא צריך להגיד לעובד אחר איזה מנה צריך להכין. הכל מסכים, בלי בונים, הכל מכונות, הכל...
לצמצם את הטעויות כמה שאפשר.
בדיוק, בדיוק, כדי שלא יהיה, כמה שפחות שיחות, כמה שפחות דיבורים, אני מכיר את זה עוד מהסדיר, מהצבא, היינו עושים מסעות, היה אסור לדבר. למדנו לתקשר בלי לדבר. אתה רוצה להתחלף באלונקה, אתה מרים יד, אתה לא צועק, אתה לא... הכל רגוע, בשקט, נעים, כמה שיותר מהר. אותו דבר גם פה, שאין צעקות. אחד הדברים המדהימים אצלנו זה שאתה נכנס למסעדה אחרת, אתה רואה שאין אצלנו לעולם צעקות, אין כללות אפילו.
אין כללות? איך אפשר בלי כללות במשמרת?
במסעדה זה באמת... לא, אולי הם מסתלבטים ביניהם, ואז הם צוחקים ביניהם, זה יכול להיות שיש כללות, אבל הרעיון עולה בטכנולוגיה ולא... שלא יהיה, כמו שאמרת, למקום לטעויות, אבל בסוף להשאיר את המקום המיוחד של הגלגול של הסושי, שזה יהיה מעשה יד ולא מכונה.
תגיד, איפה הרשת נמצאת היום, מבחינת התוכנית העסקית של התוכניות קדימה, תן קצת...
אנחנו במקום שהוא כזה ביניים, בין מסעדה אחת לבין רשת גדולה, שזה זה, 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 זה חלק מאוד קשה, כן. אבל אנחנו מוכנים לצמיחה, וזה האישו שלנו, שאנחנו...
אתם שם, אתם מוכנים לפיצוץ.
בדיוק, אנחנו רק מחכים עכשיו לזכיינים שיגיעו, שיבואו ללמוד איך לעבוד ולהתחיל לפתוח.
מה סוד ההצלחה?
אוף, סוד ההצלחה.
תן סוד אחד, משהו. אתה יודע, זו שאלה שמעניינת את כל הצופים. מאזינים, מאזינות, צופות.
סוד ההצלחה, באמת, אני לא יודע, לשמור על אורח חיים בריא, ולעסוק במשהו שאתה אוהב. כאילו, אני אומר את זה להרבה אנשים שנכנסים, גם ברעיונות עבודה שאנשים מגיעים לעבוד.
אבל סיפרת לי בהכנה, בתחקיר, שיש משהו עם העובדים. שאתה עושה משהו טוב עם העובדים. מה אתה עושה שם?
אני אגיד לך מה, זה משפט, אני פשוט חשבתי על זה תוך כדי, כולם אומרים את אותו הדבר שתדאג לעובדים.
אוקיי.
תדאג לעובדים, אבל בסוף זה בתוך תוכך. זה נשמע כזה, לדעתי אתה צריך להיות צנוע בדבר הזה. העובדים שלך יגידו אם אתה... אני לא אוהב את הגישה הזו של אני דואג לעובדים שלי. כל מי שאתה תשאל אותו, גם אם הוא...
אתה יודע, המדד הוא שעובדים נשארים הרבה זמן, והרבה פעמים גם מביאים איתם עוד עובדים, ואפרופו, בוא נעבור קצת לדבר על זכיינות וזכיינים.
בדיוק.
גם זכיינים מביאים זכיינים, או מבקשים מהמזכה לפתוח סניף נוסף ברשת.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה הכל מפה לאוזן. זה בסוף, העובדים שלך חייבים להגיע מחבר שמביא חבר. ואם אתה לא תתייחס אליהם טוב, אם אתה לא תדאג להם, הם לא יביאו את הסביבה הקרובה שלהם.
תגיד, בוא נעבור רגע לדבר על זכיינות, בסדר?
כן.
קודם כל, מה זה לדעתך להיות זכיין אחראי?
זכיין
אחראי... מזכה אחראי, סליחה.
מזכה.
רשת מזכה, כן. מה זה לדעתך להיות מזכה אחראי?
הדבר המובן מאליו והוא הכי חשוב זה אתה צריך לדאוג שהזכיין שלך מרוויח כסף. אתה צריך לאפשר לו את זה. כי אם אתה לא מאפשר...
אם הוא לא מרוויח, אין ביזנס, נקודה.
בדיוק, אין בשביל מה. זה מיותר לחלוטין. אתה צריך לוודא, ואתה צריך לעבור, לבדוק אותו, כי הוא, אותו בן אדם שמגיע לך, הוא לא יודע אם הוא מתאים לזה או לא. אתה צריך לעשות את העבודה הקשה הזו.
עבודת הסינון.
בדיוק.
אגב, אתה יודע שהיו פה הרבה מאוד בעלי רשתות בתוכניות.
כן, אני ראיתי, אני חושב שראיתי את רוב התוכניות.
מגניב. כבוד לי, ומרגש אפילו לשמוע את זה, תודה.
זה מאוד מיוחד.
אז אני חייב להגיד לך שהרבה מאוד מבעלי הרשתות שהיו כאן דיברו על זה, שבאמת השלב הזה החשוב ביותר זה בבחירת הזכיינים. אז בוא אני אשאל אותך, מי זה זכיין טוב?
זכיין טוב זה אחד שהוא עבר, שיש לו ניסיון, שזה לא במילים. לא מישהו שישב ואומר לך, אני מוכן לעבוד קשה, אוקיי, מה עשית עד עכשיו? איפה עבדת? ובסוף אתה רוצה אותו במינימום חצי שנה. במקרה הכי קצר שאתה יכול,
כעובד באחד הסניפים.
בדיוק, כעובד באחד הסניפים, ואתה תראה את זה שם הכי טוב, אתה תראה את זה ישר, ואגב, הרעיון הוא לא להיות איתו כל הזמן, אלא שהוא יעבוד עם עובדים אחרים, והעובדים אחרים יגידו לך את האמת עליו, כי הם לא יתביישו. לך יש אינטרס מובהק שהוא יצליח, אז אתה תנסה להגיד, לא נורא, בזה הוא לא משהו, אבל העובדים ישר יראו אם הוא סוחב אחריו את כל הסביבה, או לא. וזה דרך מאוד פשוטה.
גם בן אדם שאתה היית רוצה שהוא יהיה כזה אחד שבא ללמוד ו...
אתה רוצה אנשים צנועים. זה סוד ההצלחה בתוך התחום המזון. אנחנו לא אפל, אנחנו לא בתחום השיווק. אתה רוצה אנשים שהם צנועים ושהם עובדים קשה. כי זה תחום שאנשים שופטים אותך לפי איך שאתה עובד, לא לפי איך שאתה מדבר. אתה אף אחד לא מעניין איך אתה נראה. אני בעצמי, אני קרח, ואתה אף אחד לא מעניין היופי שלך. בסוף מעניין את כולם, זה איך אתה עובד.
בסוף לכולם יש ריח של סושי באצבעות. אתה יודע שכשהייתי נער, גם אני עבדתי בדומינוס פיצה, הרבה מאוד שנים הייתי עובד מקליין, ובסוף, אין מה לעשות, הידיים מריחות מתוספות.
נכון, נכון.
אז כן, הבנתי אותך מה
שאתה אומר. היה לך בעיית מדף, אגב, לדעתי. עם הכל.
לא, לא, לא.
אם יצאת עם ריח.
לא חושב. יפה. מה הזכיינים מקבלים ברשת?
הזכיינים מקבלים... אמר את זה משהו מהבחור, אמר מישהו פה בתוכנית, שהמחשבה, הגישה הלא נכונה, היא של, של, של תהליך קליטה שהוא קל מדי. אם אתה מגיע למקום שאתה רוצה לקבל זכיינות, וזה הכל קל, ולא דורשים לך שום דבר, אתה לא רוצה להיות שם. זה מסוכן.
זה, אתה אומר לזכיינים הפוטנציאליים, שימו לב, אם זה יותר מדי קל, משהו שם לא תקן.
כן, הם מוכרים לכם משהו
שלא תקן. מישהו ממהר למכור לכם את הזיכיון.
בדיוק, בדיוק. אתה רוצה, אם הייתי כזכיין, הייתי רוצה שידרשו ממני דברים שאפילו יראו לי לא סבירים.
אבל מה הזכיין מקבל? כאילו, היום, אתה יודע, הסיטואציה היא נורא פשוטה. לי יש כסף, X כסף, ואני צריך להחליט באיזו רשת אני הולך לעבוד. נכון. כזכיין.
נכון. אני לא מכיר היום מקום שנותן לך... טוב, לא אדבר על אחרים. אז אחד מקבל אצלנו, מאלף עטף הוא עובר את כל ההכשרה. זה משהו שקשה לקמת, אתה יודע, בדקה שניים, אבל...
מבחינת ניהול, מבחינת תפעול, מבחינת עמידה במצב ולחץ.
מבחינת תפעול זה שטויות, זה בוודאות. בוודאות הוא ילמד איך לגלגל סושי, זה מבחינתי, אני לא חושב שזה שטויות, אבל זה מובן מאליו, זה יקרה. מה שהוא ילמד זה איך לנהל עובדים. ניהול זה משהו שהוא תחום כל כך מורכב, אבל הוא ילמד איך לא לנסות שכולם יאהבו אותך. הוא ילמד איך לעבוד עם עובדים ואיך לגרום להם לעבוד, כי אתה לא יכול להכריח בן אדם לעבוד, אתה חייב שהוא ירצה לעבוד.
להניע אותו בעצם.
בדיוק. זה משהו, זה החלק הכי קריטי שאני מנסה להעביר לכל מנהל שעובר דרכי, זה כמה שיותר מהר ללמד אותו לנהל, שלא ייקח לו 7 שנים להבין שאתה צריך לדאוג לעובדים שלך כדי שהם ידאגו לך חזרה.
שמע, אני מקבל פה הודעות תוך כדי התוכנית, וביקשה אחת הצופות לכתוב לך, תגיד לזכר שאני מאוהבת בו, איזה גישה מדהימה, כמה אמת וכמה יושרה יש בו. סחתן.
תודה רבה, אימא.
כל הכבוד. דווקא את הטלפון של אימא אין לי.
אני צוחק.
תגיד, איך אתם מחדשים עבור הלקוחות שלכם ברשת? מה עושים בשביל לחדש?
אנחנו מקפידים תמיד להכניס מוצר חדש. היום עם וולט זה בכלל איזה קל. אתה מוצא איזשהו מוצר שהוא מתאים לך, למטבח שלך, כדי שהוא לא יפגע בזמן הייצור, מה שאמרתי זה הבסיס. ואנחנו מכניסים, אנחנו מקפידים על, אני רוצה להגיד שזה 2 מוצרים בשנה, אבל זה יותר עניין של, ברגע שאנחנו מוצאים מוצר שהוא טוב, אנחנו מכניסים אותו, גם אם זה 10 בשנה, כאילו אין איזושהי מגבלה. והרעיון הוא, אני לא יודע אם מישהו שמע פעם את המושג של 3M, מה שהם עושים, הם עושים, אני חושב שעד 10 מוצרים, מכניסים מוצר חדש, ומוציאים אחד. הרעיון הוא כל הזמן להכניס, להוציא, להכניס, להוציא, כדי לא להפוך למסעדה שמוכרת גם המבורגרים, גם פיצות, גם זה. אתה מכניס מוצר חדש, אם הוא תופס, הוא נשאר. הוא לא תופס, הוא יוצא החוצה במוצר החדש שנכנס.
שאלה האחרונה לפני ההפסקה הזאת, אתה מבחינתך, מה תקפיד בבחירה של הזכיינים? אז התחלת קצת לדבר על זה קודם, וגם אני יודע שדיברנו על זה קודם, יש לך עניין של, מעבר להובלה, ולמה שנקרא, המנהיגות של הזכיין. דיברת גם על זה שהזכיין יהיה מחובר ישירות לרווחיות. מה התכוונת שם?
הזכיין מחובר
כן, שהמוטיבציה של הבן אדם תהיה מחוברת ישירות לרווחיות, לביצועים. כאילו, איך אתה מזהה דבר כזה? או שאתה אומר, יבוא לבוא עוד 30 שנה, אני אזהה כבר את הבן אדם ו...
אתה רוצה לבנות, לכל בן אדם אתה רוצה לבנות לו את המוטיבציה שהיא תהיה, נגיד אתה רוצה לעשות איזשהו בונוס מסוים לעובד, אתה רוצה שזה יהיה המוטיבציה שלו תעבוד בכיוון ישיר ביחד עם מה שאתה צריך. אז בעצם אם אתה מחבל לו את הרווחיות
למוצר.
למוצר, כן.
בדיוק. לאיכות,
בדיוק. בדיוק. זה משהו שקשה לראות, אתה צריך שהוא יראה את זה, אתה צריך ללוות אותו, זה שלזרוק לפח מוצר, שאתה מרוויח, אם הוא יצא מוצר לא טוב, אז לא להוציא אותו.
כן.
ו...
מה שנקרא, איכות לא תבוא, הכמות לא על חשבון האיכות.
נכון, ושהוא ידע למה הוא עושה את זה, כדי שלא ירגיש שהוא מוסד מזה.
כן. דיברת על זה שאתה רוצה שהוא יהיה איזה, שתהיה לו איזה הפרעה כזאת של בסדר.
זה, הדרך הנכונה בכללי לחיים, זה תעבוד במשהו שיש לך הפרעה. אם יש לך הפרעה שהכל יהיה מסודר במקום שלו, תלך לעבוד במחסן. כי אז לא יהיה לך את הקושי הזה של לקום, ואתה לא יכול לעשות, לא משנה מה אתה עושה, אתה חייב לסדר את הכל שיהיה במקום שלו. מישהו שניקיון זה, כל אחד בהפרעה הנפשית שלו, תשתמש בנגדך, כדי לעבוד יותר קשה.
יפה, נעשה הפסקה קצרה, ונחזור לכם מיד לאחר ההפסקה, עם זכרת יומקין הבעלים והמנכ"ל של רשת הסושיות, רול אנד רול.
בשביל קרון יבש עם מפתו כפולות כדי שניפגש וכמו שרפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש אש 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 היא טובה היא מתחמקת מול מיתר התכסיסים היא מפהקת בלה רעש הצעתי שקל היא איזה סנקסט ועד בסוף היא לא הצביע נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה
עכשיו בשידור חי הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר זאבי
מתארח כאן בזכייניסטים זכרתי יומקין הבעלים והמנכ"ל של רשת הסושיות רול אנד רול זכר שאלה, מה התנאים לגיוס זכיין?
חשוב לי להדגיש שאנחנו לא מנסים לקדם שאנחנו זולים. זה לא משהו בזיל וזול, זה לא לפתוח, שוב אני אגיד קופיקס, אבל זה לא לפתוח משהו קטן ולרוץ מזה. זה במינימום, זה מתחיל מ-350 אלף שאתה חייב איתך, כי אחרת אתה כל הזמן תתברבש בתוך התזרים שלך, אתה לא תצליח להתעסק בייצור. וזה עולה בעצם לאיזה מיקום אתה לוקח, למה בפועל אתה רוצה, יש חלק מהאנשים שהם רוצים יותר מרחב, אני הולך על תמיד כמה שיותר קטן, ככה יותר טוב, ככה יותר קל במרחקים, בעבודה.
אתה מדבר על מרחב טריטוריה למשלוחים.
בדיוק, בדיוק. יש לפעמים, אני הולך על 350, זה המינימום של המינימום, במצב מושלם אתה צריך להיכנס עם 420.
אתה מדבר על 1,000 שקל. 350-420 אלף שקל כדי להיכנס. תגיד, בוא נדבר על הקורונה, איך היא השפיעה על הפעילות? אני יודע ש...
קורונה הקפיצה את כל העולם המשלוחים. לא את כל העולם המשלוחים. היא סיננה מהר מאוד. מי שיכול היה להוציא משלוחים, מי לא יכול. מסעדות מן הסתם ש...
בוא נחדד את זה. מי שיכול היה להוציא מוצר איכותי בזמן הקורונה, וולט עזרו לו מאוד לקפוץ.
כן, מי ש... זה לא רק וולט. אני חושב שכל העולם המשלוחים צמח. כל מי שהיה לו יכולת להוציא משלוחים, אם, כמו שאתה אומר, אם מוצר איכותי, אבל הדגש באמת על המשלוח. אם יכלת להוציא משלוח, קורונה זה הייתה התקופה, אומרים שהיא עדיין איתנו, לדעתי לא. אני לא יודע מי, כאילו לדעתי שזה עבר, כי אתה רואה את המסעדות מפוצצות, שזה דבר טוב, אני לא נגד זה, אני בעד. אבל זה הקפיץ, וזה ישר סינן את מי יכול לייצר כמויות גדולות, מי לא. כי אם התחילה הקורונה, ואתה אומר לצלך, אני מוציא משלוחים של סתם פיצה, לדוגמה, מתחיל להיכנס לך מלא הזמות ואתה סוגר, כנראה שלא היית מוכן לזה, כאילו, אתה לא יודע לייצר בכמויות האלה.
תגיד, מה אתה אמן מכר ביותר? מה הישראלי אוהב?
סלמון אבוקדו, זה מן הסתם, זה
זה הקלאסי שבקלאסי.
כן, זה הפיצה מרגריטה של... זה הפיצה... האמת שאני לא יודע איזה פיצה יש שם, פיצה עם זיתים או עם פפרוני, מה הולך...
אני לא יודע, אני באופן אישי מעדיף את הפפרוני. תגיד, מה יש בסושי שמושך עליו כל כך הרבה לקוחות?
זה אוכל שהוא סופר בריא. זה, אתה חושב שכל השאר עובר טיגונים מפה עד הודעה חדשה? הכל עובר תנור, טיגונים, שמן. אוכלוסיית ישראל, אני כשעבדתי בדומינוס, התמ"ג הישראלי היה חצי ממשהו היום. אנחנו מדינה עשירה, אנחנו לא מודעים לזה. אנחנו הפכנו להיות, מה שנקרא, אמריקה.
מעצמה כלכלית.
בדיוק, ואנחנו מחפשים, ככל שהאוכלוסייה יותר עשירה, מחפשת את האוכל בריא.
בתקופה הנוכחית אנחנו יודעים על הרבה אתגרים, כי זאת אומרת, הייתה את התקופה של הקורונה, באמת הקפיצה חלק מהעסקים, עולם המסעדנות, בחלקו אפילו פרח.
נכון.
היום יש משהו מאתגר בתקופה הזאת. מה הופך אותה למאתגר?
היום, הקורונה באמת הקפיצה, יצאה את המקפצה במיוחד בתחום המשלוחים. היום מה שנקרא חזרנו לתקופה שלפני הקורונה.
כן.
ולצמוח בקצב של, אתה יודע, להכפיל את עצמך כל שנה, לחזור חזרה ל-30%, 40%, שזה עדיין קצב גידול מאוד יפה, כי אני חושב שכל החברה הייתה לוקחת, אבל יש תחושה של ירידה בקצב העבודה, זה אומר שזה משפיע על הכל. הספקים...
אבל אתה אומר בעצם שזה קצת משחזר את מה שהיה לפני הקורונה.
מה הכוונה?
מבחינת הכמויות. זאת אומרת, התקופה הזאת היא טיפה דומה למה שהיה לפני הקורונה מבחינת התפוקות שלה?
נכון, נכון. אתה צומח באותו... אתה חוזר לעבוד לאיך שהיה לפני הקורונה. מי שהצליח, הצליח. מי שלא הצליח, מן הסתם לא הצליח. אבל גם חברה שמצליחה בתקופה שלפני הקורונה, זו חברה שצמחה ב-30%.
תגיד, כמה סניפים הרשת יכולה להכיל? ולאן אתם שואפים להגיע, אתה יודע?
היום אנחנו, עד 10 סניפים אנחנו יכולים לקבל. אני חושב שיש קיבולת בארץ היום. אני לא חושב שאנחנו...
עד 10 סניפים בשנה?
לא, לא, לא. אז 10 סניפים סך הכל. היום הקיבולת שלנו היא, אבל אנחנו מכינים את עצמנו לעתיד. אנחנו מכינים מרכז החנות יותר גדול, שהוא עם...
שיוכל לשרת יותר סניפים.
כן, כן, שהוא יוכל לשרת יותר סניפים. המגבלה היא שם בסוף. המגבלה בתוך המרכז החנות, שיוכל...
בעצם אתה אומר, כל ההתרחבות שלכם כרשת והגדילה, בעצם קשורה בזה, לבנות מרכז החנות גדול מספיק, מתפקד, שיודע לספק למספיק סניפים.
נכון, השאלות ששאלת גם, שאתה שואל איך להחזיר לקוח, איך להביא עוד לקוח, זה משהו שאני לא יצא להתקל בזה יותר מדי, כי הקושי היחידי שלנו זה איך אנחנו מייצרים את הכמות הזו שמזמינים אצלנו. זה הקושי, זה באמת לספק את המוצר הזה, ומה שמגביל אותנו היום זה בעצם המיקומים. אנחנו פשוט לא מגיעים למקומות מסוימים.
אפרופו מיקומים, איך בוחרים מיקום לפתיחת סניף?
זה לא משהו שהוא מסובך במיוחד במשלוחים, אתה מחפש נקודה שהיא מרכזית, שהיא באמצע, במרכז ה... נקרא, זה לחישוב מרכז מסה, לא בדיוק מרכז טריטוריה, זה מרכז מסה, כי אתה רוצה להיות יותר קרוב לבניינים הגבוהים. בניין גבוה...
זאת אומרת שנותנת מענה ל-X בתי אב
בשטח מסוים. בדיוק, אתה מנסה לחשב כמה בתוך השתי קילומטר הקרובים אליך, בדומיון זה נקרא גולדן מייל, מן הסתם כי הם מחשבים לפי המיילים, אבל אצלנו זה שתי קילומטר, אתה מנסה למקסם את הכמות,
את כמות בתי האב באותו שני קילומטר רדיוס.
בדיוק, כי זה עיקר הלקוחות שבגלל, אתה גם מכין את עצמך למצב שבו מחר יגיעו לא וולט, יגיעו מישהו אחר, או תצטרך לעשות בעצמך את המשלוחים, אתה רוצה לדעת לספק להם, כי קשה מאוד לספק למרחק יותר גדול מזה.
תגיד, בעלי תפקידים ויועצים למיניהם, תתן לנו רגע מילה, כי יש גם את האחים שלך שעובדים בחברה וגם...
נכון, אנחנו מתחלקים, אני מתפקד כרוב התפקידים, מנכ״ל והטיפול, יש לי את אח שלי בוריס, שהוא אחראי על כל הנושא של המחשוב, הוא עשה עבודה מדהימה, הוא בנה תוכנה, למי שמכיר טאביט, הוא בנה תוכנה על הדרך, מה שנקרא, הוא בנה תוכנה שמפעילה גם את כל ה-CRM, בעצם את ה-CRM, מקבל את ההזמנות, מוציא חשבוניות הכל, הוא בנה את זה. יש לי עוד שותף, קוראים לו איליה, הוא בונה לנו את הסניפים החדשים, שהיום זה עבודה, מה שנקרא, יש לו המון עבודה. הוא מתחזק מן הסתם את התחזוקה של הסניפים עצמם, שזה גם העבודה בפני עצמה, אבל הוא זה שבונה לנו את הסניף עצמו החדש.
ויועצים קבועים של הרשת?
יועצים קבועים, יש לנו את איתי, שהוא...
איתי פז.
נכון, שאנחנו מכירים אותו שנינו, איתי פז, מאיתנים פיננסים, אחד האנשים המדהימים, מלווה אותנו מתחילת הדרך עד היום.
שיקר ומקצוען, והוא יבוא לפה באחת התוכניות, אנחנו בשום מתן הזה.
הוא באמת תותח, הוא ממלא לי את החלק שבו אני הכי חלש בו, שזה הפן הפיננסי, זה ראיית חשבון, זה משהו שאני, זה לא תחום שהיה לי בו ניסיון, למדתי את זה, אבל לא היה לי ניסיון, הוא ממלא לי את החלק הזה, וכמובן, יש לנו עורך דין שמייצג אותנו מול הזכיינים.
מי זה?
אדיר זאבי.
תגיד, למה לרכוש דווקא אצלכם את הזיכיון? תן לי אבל באמת את הנקודה.
אני לא יודע, אני אגיד לך, אני חשבתי על זה הרבה זמן בדרך לפני התוכנית, ואני, הרצון שלי הוא להגיד, אתה לא רוצה, כי אם אתה לא בטוח שאתה רוצה את זה, אל תיקח, כי זה תחום, אני אומר את זה בכנות, זה תחום מאוד קשה, בסוף יהיה לך רווח שהוא קבוע. אנחנו לא מוכרים ביטקוין שאתה תתאשר, אבל יהיה לך הכנסה קבועה, ויהיה לך דרך להתרחב, אתה תוכל לפתוח עוד זכנות ועוד זכנות, אתה תלמד המון, אולי תפתח אפילו במקביל, אתה יכול לפתוח משהו שהוא של, אני לא יודע, מישהו שירצה למכור נקניקיות, אתה תלמד איך לעשות את הטיפול הזה מאלף עטף, אתה תוכל לפתוח מה שאתה רוצה אחרי זה,
רק לא באותו תחום, ויש לנו תקופת התחרות, זה אנחנו,
בדיוק, בדיוק,
זה כבר פה, אני אשמור לך.
ברור, ברור. אבל הכוונה שלי ש... אתה תקבל תשומת לב. וזה משהו שכל, ראיתי המון המון מזעקים שמגיעים, ואני בטוח שהם עושים את זה. אני יודע שאין דבר כזה לא לענות לטלפון לזכיין. אין חיה כזו.
כן.
וכמובן, גם למצוא פתרונות. זה לא מספיק לענות ולהגיד, לא, משתתף...
החזר השקעה, כמה זמן?
בין שנה וחצי לשנתיים.
שזה יפה מאוד, אגב.
כן.
חסית.
ועדיין, אני, יש לנו זכיין אחד, אז אני לא... מה שאני נתקלתי זה, יש איזושהי ציפייה שאחרי שנה אתה כבר תקבל, כאילו אנשים יש להם, הם מצפים לקבל את הכסף הרבה יותר ממה, ממה שזה אפשרי, אבל שנה וחצי, שנתיים לדעתי זה זמן
מאוד,
מדהים.
זה מהיר מאוד. אנחנו יודעים שנדרש רישיון עסק באמת בכל חנות כזאת.
נכון, יש יועץ חיצוני שמגיע, שזה חברת אדריכלות לרוב, או יועץ
רישוי
עסקים, לרוב זה מישהו שכבר היה בעצמו רגולטור, אז הוא יודע, הוא מכיר את כל הדברים האלה.
כן, התארח אצלנו אחד כזה פה.
נכון, זהו, הקשבתי גם לתוכנית שלו. זה מורכב, אני דרך להסביר מה שהם עושים, אבל הם מסבירים לך, אתה אומר להם מה אתה רוצה לעשות, והם בעצם בונים לך את התוכנית, זה משתנה מעיר לעיר, אז אין משהו שהוא...
אנחנו ממש לפני הסיום, אז שלב העצות קצר קצר. עצה לזכיין, עצה לרשת מזקה.
עצה לזכיין, עצה לרשת מזקה, יהיה לי קשה לתת. כי אני עדיין, אנחנו רק בתחילת דרכנו, אז אני מפחד להגיד משהו. הקשבתי לגוד פארם, והבנתי שהם באמת יכולים לתת עצות למזכה. הם למדו המון בדרך. עצה לזכיין, אני ניסיתי בעצמי להיות זכיין לפני זה, וזה משהו שעברתי המון מקומות. אני לא אגיד את השמות, עברתי המון מקומות, ואני אומר לכם, זה חד משמעית, תשבו, תדברו עם הבן אדם עצמו, ותראו את המקום, תלכו לראות שהמקום פיזית עובד, כי יש המון אנשים שסתם מחפשים, לא המון, אבל יש רשתות מזכות שהם פשוט רוצים, תן להם כסף ולחפש, מה שנקרא. כן.
תגיד, אנחנו נותנים לכל אורח ואורחת שנמצאים פה בתוכנית, להגיד לנו את מי הם היו רוצים לשמוע, ואנחנו גם מבקשים את העזרה שלהם במידת הצורך. מי היית רוצה שיגיע לכאן?
אם אתם רוצים את העזרה שלי, אני לא יודע אם אני אוכל לעזור, כי עבדתי שם לפני המון זמן, אני חושב שמנכ״ל של דומינוס פיצה, יוסי אלבז, הוא לא נוטה להופיע הרבה, אני לא חושב שנתקלתי פעם איפשהו שהופיע, אבל הוא אחד האנשים המדהימים. אני
אשמח לארח אותך כאן, יוסי אלבז, מנכ״ל דומינוס פיצה, אנחנו נראה אם אפשר להביא אותו. איך היה לך בתוכנית? אנחנו ממש מסיימים כבר.
האמת שמדהים, מדהים. זו תוכנית ראשונה שלי שאני מתראיין, זו פעם ראשונה שלי בחיים שלי שאני מתראיין.
נראה טבעי עליך.
תודה רבה.
ממש.
באמת כיף.
אני מאוד שמח שהתארחת, אני אסכם קצר קצר את מה שהיה לנו. אז קודם כל הבנו שלהקים רשת סושיות זה לא משחק ילדים. הבנו שקיימים פה בישראל לא מעט חסמים ואתגרים, אחד מהם באמת זה אתגר של תחרות, שגדלה והלכה ותפחה סביב כניסתה של וולט לתמונה, שוק אדיר שמגלגל מיליארד שקל בשנה, וביחד עם כל הדברים האלה גם להבין איך בונים את זה, ממש מההתחלה, זה נורא נורא יפה, עברת פה את המסר בצורה מאוד מעניינת של איך זה מתחיל, איך זה נבנה, ועכשיו לפני הפריצה הבאה, אז אני רוצה להגיד לך שוב, תודה רבה, זכר שהיית כאן.
תודה רבה.
ולכם המאזינים והמאזינות והצופים והצופות, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, בזכייניסטים, ב-11 בבוקר, אנחנו יכולים לתת לכם למצוא אותנו ולצפות בנו, גם ביוטיוב וגם לשמוע אותנו בספוטיפיי, באפל ובגוגל, כל אלה פודקאסטים מאוד מאוד נחשבים וטובים. תודה רבה לכל מי שנמצא פה בהפקה של התוכנית, לשחר צורף ולאנשים היקרים מרדיו סול. שאלות, תגובות וכו, וואטסאפים, אתרים וכו וכו וכו, דברו איתנו. אז שבוע טוב ותודה רבה.
כמה זה לחוץ, תקשיב, לא מחפש כפיים, זה לא בסופה.
עד שמצאתי מה חיפשתי, קצת הרגשתי תקוע, כמו שליח שוקולד שבקיבוץ הם רחוב.
אתה רואה פח?
יש פה במפר?
וואו, אתה לא קרוב.
עד שמשהו נפתח בי, לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קנועית שתצא עליי.
בחור, אתה טס כמו חללים.
וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא
נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר,
שמע, אתה גר רחוק.
נכון אחי, גר רחוק ממך.
כמה זה לחוץ, אז למה אם סתלבט בקיבוץ בחצי מחיר, לא עובד קשה בשביל להיות קשה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה.